כן, צהריים טובים. שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה, אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. הראשונים, כפי שמן הסתם צורה כזאת או אחרת, אולי כבר ראיתם, נחלקים בשאלה מה בדיוק הגדר של הפטור הזה, של העוסק במצווה שהוא פטור מן הסוכה, מה הגבולות, מה הרחבת הגבולות של, של, של הדבר הזה. לדוגמה, אפשר לראות פה, הבאנו קצת מקורות, כי בעיקר מה שאנחנו רוצים לנסות זה לעמוד על, על שורש המחלוקת, על עומק המחלוקת וה... והבסיס שלה. אבל פה תאימה של ראשונים שאפשר לראות בהם את ה הדיון בדבר הזה. כן, הר"ן לדוגמה כותב, מביא את הגמרא בנדרים שם לגבי קיום מצווה בזמן של שמירת אבדה. אומר, הייתי נדרים לא מורך מידי, די ודאי בשעה שהאבדה משומרת בתיבתו, לא מפטר. דעוסק במצווה אמרינן ולא מקיים מצווה. ברור שמי שמקיים מצווה ופשוט מקיים אותה, לא, אין לו שום עבודה, שום תרחה, שום עיסוק, שום דבר, האבדה נמצאת אצלו בבית, הוא חי את החיים הרגילים שלו, ועכשיו מישהו דופק בדלת כדי לקבל צדקה, אז אומר הר"ן, זה ברור שהוא לא פטור, ומי שאבדה אצלו, אף פי שהוא מקיים מצווה, אינו עוסק בה, אלא בשעה שמנערה לצורכה, ובהאי שעתה הוא ודאי פטור, למיטב פרוטה לעני. אף על פי שאפשר לקיים את שתיהם ולחזור ולנערו, אלא בהאי גוונה לא שכיח, והיינו תמה, דמיפטר רחמנה חתן, אף אגב, דאפשר לי להיטו בדעתי ולקיים את שתיהם, וכדקטיבנה, ילפינן כל שהוא עוסק במלאכתו של מקום, לא חייבתו תורה לתרוח ולקיים מצוות אחרות, אף על פי שאפשר. כן? אז זאת אומרת, מתוך המקרה הזה של, של שמירת אבדה, אז אומר הר"ן, כשהוא לא עוסק במצווה, ברור שהוא לא פטור. אבל כשהוא כן עוסק במצווה, תודה, תבורך. אבל כשהוא כן עוסק במצווה, דהיינו, הוא עכשיו, הרי ידוע שמי שמוצא אבדה צריך לשמור עליה, וזה מה שכתוב, מנערה, מנערה לצורכה, כן, הוא מטפל בה, הוא מטפל בה כדי שהיא תישמר כמו שצריך, אז ברגע שהוא עכשיו עוסק במצווה של השבת אבדה, והמצווה הזאת זה אומר שהוא כרגע תרוד, ברמה כזאת שזה כרגע העיסוק שלו, לא חייבתה אותו התורה להתאמץ ולהגיד, רגע, אני עכשיו מהר מהר ינער את האבדה, ואז אני ארוץ לתת הפרוטה לעני, ואז אני אחזור, עוד מעט אני אחזור לאבדה. אתה לא צריך, אתה עכשיו מטפל באבדה, אתה פטור לחלוטין. איך הוא מגדיר את זה? לא חייבתו תורה לתרוח ולקיים מצוות אחרות, אף על פי שאפשר. כל שהוא עוסק במלאכתו של מקום, לא חייבתו תורה אף על פי שאפשר. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר. אתה יכול במאמץ לעשות את זה, אבל התורה לא חייבתה אותך. כי אתה עכשיו עוסק במלאכתו של מקום, התורה לא חייבה אותך לעניין הזה. אז זה הרענו דוגמה לכיוון כזה שיש גם בראשונים אחרים. הריטב"א לעומת זאת נראה ממנו אחרת, כי הריטב"א אומר, או נקרא קצת מדבריו, אומר הריטב"א, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, משום דעוסק במצווה פטור מן הסוכה, ומה הייתי לה בגמרא? ותימה, דעבדי לא אמרו העוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא כשאי אפשר לקיים שתיהם. תראו את הריטב"א, זה, מבחינתו זה נקודת מוצא כאילו ברורה. הוא כאילו נראה שהוא אפילו לא, הוא לא יכול לחשוב אחרת. הוא אומר, מה? אם הוא לא יכול לקיים את שתיהם, אז כשהוא עוסק במצווה אחת, אז הוא פטור מהשנייה, אבל אם הוא יכול לקיים את שתיהם, למה לפתור אותו? למה לפתור אותו? אדם אוהב מצוות. אדם מישראל רוצה, אוהב לקיים תורה, למה לפתור אותו? תעשה את זה ותתאמץ עוד קצת, וזה תשקיע, ותעשה את שתיהם טוב, הכל בסדר. כי בעודו בסוכה, או שמניח תפילין, או ציצית, או מזוזה, אין לפטרו. ומה שאמרו בשומר עבדה שפטור, היינו בשעה שמנערה ומטפל בה, וכולי. וכיוון דלא מפטר אלא בעודו עוסק במצווה, למה לקרא? פשיטה. למה יניח מצווה זו מפני מצווה אחרת? אז עכשיו הריטב"א שואל, כלומר, זה כל כך פשוט לו, עד כדי כך זה פשוט לו שהוא אומר, שלמה בכלל צריך להגיד את זה? כאילו, זה סוג של ממה נפשך. אם הוא יכול לקיים את שניהם, אז ברור שיקיים את שניהם. ואם הוא יכול לקיים רק אחד, אז מה ואמינה שהוא יעזוב את האחד ויעשה את השני? מה פתאום? זאת אומרת, סתם תחשבו, זה הוא לכאורה שאלה מאוד פשוטה. אומר הריטב"א, אקא משמלן, דאפילו באי להניח מצווה זו, ולעשות מצווה אחרת גדולה ממנה, אין הרשות בידו. סלקא דעתך אמינא, איפטור יהודי מפטר מינה, אבל היא באה למשבק ולמבד, הרשות בידו. כמה שמלן, כיוון זה פטור מן האחרת, הרי היא אצלו עכשיו כדבר של רשות. ואסור להניח מצוותו בפני דבר של רשות. ועוד למדנו, אף אגב, דאיקא למצווה קבועה לזמן ודאי, כגון קריאת שמע בשתת פסח, וקודם לכן באה מצווה אחרת שתלבטלנו מן האחרת, אם יתחיל בה, רשאי הוא להתחיל בזו שבא לידו, ואם יבטא מן האחרת, יבטא. ואינו חשוב עצמו פורק עצמו ממנה, וכולי. מה אומר הריטב"א עכשיו סיטואציות שבהם צריך, היה צריך להגיד את זה, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז הוא נותן שתי דוגמאות, דוגמה אחת שמצווה אחרת היא יותר גדולה, אז אולי האדם יגיד לעצמו, רגע, זה מצווה שנראית לו לא כל כך חשובה, שמצווה אחרת נראית לו יותר חשובה, אולי אני אעזוב את זאת ואני אעשה את השנייה, אומרים לו, לא, אתה עוסק במצווה הזאת עכשיו, אתה עכשיו פטור מהשנייה, ואל תהיה בלחץ עכשיו להחליף, או כל מיני דברים כאלה, או הסיטואציה השנייה שהוא אומר, מצווה שעוברת, אז אולי אני אולי לא אתחיל בך, כי זה יפגע לי. אתה לא צריך לעשות את החשבונות האלה. אתה עוסק במצווה, אם אין לך אפשרות עכשיו לקיים את השנייה, אתה פטור מהשנייה, והיא אצלך עכשיו כמו רשות, ואתה רגוע, תהיה רגוע, הכל בסדר. זה הכל כשהוא לא יכול לקיים את שתיהם. אבל אם הוא יכול לקיים את שתיהם, פה לריטב"א ברור שהוא חייב לקיים את שתיהם. אז זה, כמו שאמרנו ככה, על פניו נראה שני ראשונים שהם נותנים לנו כיוון לשתי השיטות, אפשר לומר, העיקריות שיש בדבר הזה. תמיד יכול להיות עוד ניואנסים ועוד פרטים, אבל צורך העניין כרגע, מה שאני רוצה להציע פה עכשיו, בלימוד שלנו, זה לנסות להבין את שורש המחלוקת. בסוף זה מחלוקת מאוד עקרונית, שעוסקת בנושא המצוות, ולכן כשאתה רואה כזאת מחלוקת, אתה ודאי מתעורר בתוכך לנסות להבין מאיפה מגיעה כזאת מחלוקת יסודית, שהריטב"א אומר בכזה פשטות, כאילו מה, ברור שהוא יקיים את שתיהם. ברור, מה, זה אין לי בכלל, כאילו ברור לגמרי, ומאידך אתה יכול לראות שיטות אחרות, כמו שאמרנו, שברגע שאתה עוסק במצווה, גם אם אתה יכול, כמו שהר"ן אמר, גם אם אתה יכול לקיים את השנייה, הוא אומר לך לא, כל עוד אתה עסוק במלאכתו של מקום, לא חייבתה אותך התורה לעשות מצווה אחרת. אבל לכאורה למה? אתה יכול לעשות. וכמו שאמרנו, יהודי אוהב מצוות, ורוצה לקיים מצוות, אז למה שלא יקיים? אז חייב להיות למחלוקת כזאת, כל מחלוקת, אבל בוודאי מחלוקת כזאת שעוסקת ככה באמת בשאלה מאוד, אפשר לומר, מהותית, כן, עם מה היסודות המחלוקת. אז רוצה להציע פה כיוון שבעצם נוגע בכלל לשאלה של המצוות בכלל. כלומר, כנראה זה אמור להיות ככה, כן, אם הדיון הוא עוסק במצווה, מה גדרי הפטור שלו ממצווה אחרת, אז זה כנראה קשור בכלל להבנת המצוות. כל הסיפור של מצוות, איך הוא בנוי, מה, 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 מה המהות שלו. אז בעניין הזה, באמת שהזכרנו את זה לפני כמה חודשים, למדנו שיעור מצוות האמונה, לפני שבועות אני חושב, אז הזכרנו שם את העניין הזה, ועכשיו ככה מאוד מאוד מקורות ומכיוון, אותו כיוון, אבל ממבט נוסף על, על העניין. אז בואו נתחיל, לפני שנגיד את המהות של העניין, בואו נתחיל מהמחלוקת הראשונה, בדיוק קשורה לפרשת שבוע שלנו, שהייתה, פרשה שלנו הייתה פרשת המצוות, פרשת כי תצא, ושם יש את הרמב"ן הידוע על הנושא של טעמי המצוות. הרמב"ם כותב, כמו שראיתם פה, דברים של הרמב"ם במורה נבוכים, בפרק ג', בחלק ג', יש שם סדרה של פרקים שהרמב"ם ממש מסביר בהם הרבה מהטעמים של המצוות, ובתחילת הדברים הוא אומר, כמו שחלקו אנשי העיון מבעלי התורה, אם מעשיו יתעלה נמשכים אחר חוכמה או אחר רצון לבד, לא לבקשת תכלית כלל, כן חלקו זאת המחלוקת במה שנתן לנו את המצוות, שיש מי שלא יבקש לזה סיבה כלל, ויאמר שהתורות כולם נמשכות אחר הרצון לבד, ויש מי שיאמר שכל מצווה והזרה מהם נמשכת אחר החוכמה והמכוון בתכלית אחת, ושהמצוות כולם יש להם סיבה, ומפני התועלת סיבה בהם, וכולי. אומר הרמב״ם, דבר מדהים, הוא אומר, זה מחלוקת לא רק על המצוות, זה מעניין. הוא אומר, זה מחלוקת משורה הראשונה, מעשיו יתעלה, הקדוש ברוך הוא, בעולם, מעשיו של הקדוש ברוך הוא, אולי, לא יודע למה הוא מתכוון, אולי לבריאת העולם, האם זה לתועלת הבריאות, או שזה לא לתועלת הבריאות. יש רצון אלוקי, ומי שרוצה קצת על זה, יש מאמר יפה של הרב קוק, מאמרי ראייה, שהוא מסביר הרבה דברים במורה נבוכים ברמב״ם, שהיה יהודי אחד, יבץ, דוקטור יבץ, הוא קצת, נקרא לזה, לא נגיד נכנס ברמב״ם, אבל היה לו איזה, היה לו כל מיני דברי שאלות וביקורות על, על הדברים של הרמב״ם, והרב קוק ככה נחלץ להסביר את הרמב״ם, אז בתוך המאמר הזה שם, מאוד, מאמר מאוד חשוב אני חושב, יש שם התייחסות של הרב קוק לנושא הזה ברמב״ם, של תכלית העולם, אבל סוגריים לגמרי, הלכתי בכלל עכשיו למקום אחר, אבל מי שזה מעניין אותו, אז ממליץ לו לראות את זה. על כל פנים, אומר הרמב״ם, כמו שיש מחלוקת כזאת בעניינים אחרים, יש גם מחלוקת בענייני המצוות. האם המצוות הם רצונו יתברך, שהוא גזר עלינו לעשות את ה, את ה, את ה, את ה, את הדברים, כי אנחנו לא יודעים למה. הוא גזר ואנחנו עושים את רצונו וזהו. או שהמצוות, כמו שהוא אומר, יש להם תועלת ויש להם סיבה וכולי. הרמב״ם עצמו, כידוע, הוא נוקט בדרך השנייה ואומר, לא, המצוות יש להם טעם, הם נועדו לתועלת, הם נועדו הם מסדרות את המציאות, הם החיים של המציאות, ולכן הרמב״ם מכאן והלאה מסביר הרבה מהמצוות, כמו שמפורסם שם וידוע במורה נבוכים. כן, הוא כותב אחר כך בהמשך שיש דברים שהם חוקים, שחזל אמרו שחוקה חקקתי ואתה לא יכול לערער אחריה, וזה בסדר, זה, מזה אתה מבין שהדברים האחרים הם לא חוקה. ככה אומר הרמב״ם, בכלל זה אתה שומע על זה, אם על דברים מסוימים, על שעטנז והפרה אדומה אמרו זה חוקים חקקתי ואל תערר אחריהם, ואומות העולם מקטרים עליהם ואומרים מה אתם עושים כל מיני מעשים, סימן שכל הדברים האחרים הם חוקים ומשפטים צדיקים, כמו שהוא מצטט מפרשת ויתחנן, התורה נותנת משפטים וחוקים צדיקים טובים ושהם הם מציאות של חיים מסודרת וטובה. ואז על זה, כידוע, בא הרמב"ן, בעריכות שם, פרשת כי תצא, כמובן שפה יש ממש רק ציטוט מאוד מאוד קצר מתוך כל הדברים המאוד חשובים של הרמב"ן שם, שגם אותם אני לא רק ממליץ, אלא זה מהדברים שפעם היינו קוראים להם, אולי צריך לחזור ולקרוא לזה. יש נכסי צום ברזל, שזה דברים שמי שיוצא מהישיבה ולא יודע אותם, וואלה, לא יודע איזה מילה להגיד על זה. בור ועם הארץ. כאילו, איך היית 5 שנים, ובטוח שהזכירו את זה עשרות פעמים, כל מיני רבנים בכל מיני שיעורים, ואמרו שזה דברים חשובים, זה דברים הכרחיים, ולא טרחת אחרי השיעור באיזושהי הזדמנות ללכת ולפתוח ולראות את הדבר הזה. באמת, זה דברים כאילו, יש דברים שאתה אומר, תשמע, לא יכול את כל התורה להספיק, והיא גדולה ורחבה מארץ מידה ורחבה מן ים. אבל יש דברים שהם באמת כאילו, הם מה שנקרא, אתה תתבזה כאילו, אתה תגיע לאיזה מקום, מישהו יגיד לך, מה, אתה לא מכיר את הרמב"ן הזה, פרשת כי תצא, על טעמי המצוות, אתה תתחיל ככה להתגרד בראש, שמע, נכון, זוכר, פעם הזכירו את זה באיזה שיעור, אבל, מה אבל? מה אבל? מה, אתה פשוט תתבייש, תסמיק, תחביר, לא יודע איזה, מה יעבור עליך. אז באמת לא, אני אומר ככה, כזה, ככה, לדרך כזה, אני אומר, באמת, כל פעם שמישהו אומר בשיעור משהו כזה, עכשיו צריך להיזהר, לא כל דבר, כאילו, בסוף כל אחד אומר על כל דבר שהוא, אין לדבר סוף, בסוף כל אחד גם מה שמדבר אליו ומה זה, בסדר, אבל באמת יש דברים, מן הסתם גם הרבנים לא אומרים על כל דבר שזה דבר ידוע, זה דבר חשוב, זה דבר נכסי צום ברזל, זה דבר שאין מצב שמישהו לא מכיר אותו. אומרים את זה באמת על הדברים נכון, שנתם בשיעור, אומר לך, הקדמה של הנציב לתורה. סתם, הקדמה של הנציב על האבות שהם נקראו ישרים, ובבית שני הם היו עקומים, כי הם היו תלמידי חכמים, אבל הם היו עקומים במידות שלהם. בטוח שדבר כזה, 5 שנים אתה שומע את זה לפחות 10 פעמים. פעם מפה, פעם משם. אז אם שמעת את זה יותר מפעם, פעמיים, ומי שדיבר על זה אמר שזה משהו בסיסי, אז קח את זה תשומת לבך ותסתכל בפנים, וככה תצא תמיד חכם גדול, כי אתה יודע הרבה דברים מרכזיים וחשובים בתורתנו הקדושה. אבל זה ככה באמת, סגור את הסוגריים, אבל גם הסוגריים לפעמים הם חשובים לא פחות מכל שאר הדברים. כל פנים, אז רמב"ן, כי תצא, פרשה שהייתה, אומר הרמב"ן, והנה המצוות האלה בבהמה ובעוף, אינם רחמנות עליהם, אלא גזרות בנו להדריכנו וללמד אותנו המידות הטובות. וכן יקראו הם כל המצוות שבתורה, עשה ולא תעשה, גזרות. כמו שאמרו במשל המלך שנכנס למדינה, אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות. אמר להם, כשיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזרות. כך אמר הקדוש ברוך הוא, קיבלתם מלכותי, אנוכי השם אלוקיך, קבלו גזרותיי, לא יהיה לך וכו'. כלומר, אומר הרמב"ן, זה לא לתועלת הבעלי חיים, עכשיו לא לשלוח את כאן ציפור, כי הציפור והיא מרחמת ועל הבנים, ולא תשחט האם על הבנים. זה לא מתחיל מזה בכלל. זה מתחיל מזה שזה גזרה עלינו לעשות. יש דיוק בין הרמב"ן לבין המהר"ל, אפשר לדייק עוד דיוק יותר, יותר, יותר עמוק, כי המהר"ל, אגב, אפרופו נכסי צום ברזל, אז יש רמב"ן, וההמשך שלו זה מהר"ל, תפארת ישראל, פרקים ו' וז', שם המהר"ל מביא את הרמב"ם, מביא את הרמב"ן, ואז הוא אומר את שיטתו. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת תמונה בסיסית, ראשונה, על הנושא של טעמי מצוות, זה רמב"ם, רמב"ן ומהר"ל. כי המהר"ל עוד יותר, נקרא לזה, אדם שאני קורא לזה קיצוני, אבל הוא יותר חד מאשר הרמב"ן. הרמב"ן אומר גזרות, שהם את האדם הם מרוממות, משהו כזה. זה לא מצד החיים, הטבע או משהו כזה, אבל את האדם זה מרומם. המהר"ל בכלל אומר, זה פשוט גזרות. כמו שהרמב"ם אמר, לא, יש פה רצון אלוקי וזהו. אבל הבאתי את הרמב"ן, יש פה, תכף נראה, יש פה מהר"ל אחר שהבאנו בהקשר אחר. על כל פנים, בואו נתכנס חזרה לעניין שלנו. אז אם כן, מה שורש המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן? אגב, כמובן ההשפעה של זה, האם לחפש טעמים למצוות? אז הרמב״ם אומר, כן, יש טעמים, אני מתחיל לחפש מצווה אחרי מצווה, לחפש את הטעמים. והרמב״ם אומר לך, לא יודע, אני רגוע עם זה, אני לא מחפש את זה, כי זה לא מתחיל משם בכלל. אז אני לא מחפש את הטעמים למצוות, למה? כי המצוות הן גזרות. שורש המחוקת הזאת, ביניהם, שתכף נראה עוד כמה השלכות של זה, שורש המחלוקת הוא בעצם בשאלה הבאה, הרמב״ם בא ואומר שהמצוות הן משהו שמתחיל מהמציאות, כלומר ברור שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, כן, זה לא המצאנו אותם. אבל בעניין הזה של המצוות, הקדוש ברוך הוא באמת בא מצד העולם, הוא בא מצד החיים, הוא בא מצד המציאות, ועם רצון, זה הדרך של החיים האמיתיים בעולם. זה הדרך הנכונה לחיות את החיים, שזה נורא קשה לדעת איך לחיות פה בצורה נכונה. באות המצוות ומראות לנו איך לחיות פה בצורה נכונה. בא הרמב"ן, כמו שאמרנו, סלש המהר"ל עוד יותר, הם אומרים לא, המצוות ניתנו כגזרה של הבורא על האדם. תגידו, מה הקדוש ברוך הוא? סתם זורק גזרות? זה ברור שהקדוש ברוך הוא יודע, כמו שאמרנו, הבריאת העולם. יש לו ודאי טעמים משלו, אנחנו לא מבינים אותם. אנחנו, אין לנו מה כביכול יותר מדי לחפש את זה, כי יש לו את הטעמים שלו, הוא יודע למה הוא עושה, מה הוא עושה. ברור שיש לו עומק גדול למה שהוא עושה, אבל לנו אין כל כך מה, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה, וזה יפעל עלינו, זה גזרה עלינו, אנחנו צריכים לעשות אותה. זה המצוות, זה המצוות האלוקיות. דוגמה לזה מה שדיברנו בזמנו, מי שזוכר, אני חושב שגם הבאנו את זה פה, נעשה את זה קצר, לפחות נראה לי פה שיעור ב', שיעור A, כולם היו פה בזמן קיץ, אז אפשר לחזור על זה בקצרה. לגבי מצוות האמונה, מצוות האמונה, יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הגאונים. הרמב״ם מונה את מצוות האמונה כמצווה, והרמב"ן מביא שהגאונים בהג לא מנו את האמונה כמצווה. הרמב"ן עצמו בסוף כן מונה, אבל הגאונים לא מנו. וכשהרמב"ן מסביר את הגאונים, אז הוא מביא את אותו מדרש שהוא הביא גם פה בפרשת כי תצא, ואומר, מה זה האמונה? אמונה לא יכולה להיות מצווה. אמונה היא תשתית, קבלו מלכותי, אחר כך תקבלו גזרותיי. אבל אם הגדרת המצוות לפי הרמב"ן זה גזרות, אז אם זה גזרות, אז איך אמונה תהיה גזרה? הרי אין ממה להתחיל. קודם כל, אמונה. משהו בסיסי, תשתית, קיבלתם מלכותי. טוב, עכשיו לא יהיה לך, נתחיל את המצוות. אז אם כן, מצוות האמונה לפי זה לא תימנה. איך העולם שהקונה הוא דור? אבל הרמב"ם, לפי מה שראינו עכשיו, מה הגדרת מצווה לפי הרמב״ם, מה הגדרת המצוות בכלל לפי הרמב״ם, זה המעשים הנכונים, הסדר החיים הנכון שעל פיו יחיות, אמונה, ודאי זה הדבר הראשון שנכון להגדיר אותו כמעשה אמיתי, כמשהו שהמציאות לא יכולה בלעדיו, שהאדם לא יכול בלעדיו, שהוא חייב אותו. ממילא זה יכול להיות בתוך התרי"ג מצוות. אם המצוות הן גזרות, אז האמונה לא יכולה להיות אחד מהם, היא צריכה להיות בסיס, ואז הגזרות. אבל אם המצוות הם האמת האלוקית של החיים, איך חיים, האמונה יכולה להיות אחת מהם. זו דוגמה למחלוקת שמוסברת על פי, אם אכן שתי התפיסות האלה הן נכונות, דוגמה למחלוקת שזה. ואם בואו נחזור לעניין שלנו, נסה להבין את זה לגבי הנושא שלנו, ואז אולי עוד כמה דברים שיכולים להתבאר על פי... אולי עוד מחלוקת אחת, ואז נלך לעניין שלנו. מחלוקת בין הרמב״ם לבין המהר"ל מאוד 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 קשה, על המשנה שכולנו מכירים אותה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. מה שיוכב את סמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אומר הרמב״ם, תראו בבקשה מקור 10, מעיקרי האמונה, כזה פירוש המשניות בסוף מכות, כי כשיקיים אדם מצווה מתרי"ג מצוות, כראוי וכהוגן, ולא ישתף עם מה הכוונה מכוונות העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה, מאהבה. הנה זכה בה לחיי העולם הבא. וזה אמיר אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה. ובעשותו אותה המצווה, תחיה נפשו באותו מעשה. זה מה שכתוב, שאל אותו, מה אתה לחיי העולם הבא? מה כלום מעשה בא לידך? הזדמן לך איזה מצווה? הוא אומר, הזדמן לו מצווה צדקה, דרך השלמות, וזכה לחיי העולם הבא. פירוש הפסוק, השם חפץ למען צדקו, לצדק את ישראל וכו'. אומר הרמב״ם, באמת דבר שברגע הראשון נראה קשה מאוד לכאורה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לכן נתן להם המון מצוות, כדי שמה? כדי שמכל הריבוי המצוות האלה, אתה תוכל לבחור אחת, שהיא, ברור שאין הכוונה שאתה לא עושה את האחרות, ברור שאתה עושה את כולם, כולם אתה עושה כמו שצריך, קלה כבמוחז, שולחן ערוך, מקיים את המצוות וכו'. אבל יש אחת שאתה מתאבד עליה. יש אחת שהיא, אין, זה אתה. אתה, המצווה הזאת, באמת, אתה ממש כאילו מתמסר אליה, משקיע בה, עושה אותה בעידור הכי גדול שיש. אתם יודעים, מצוות אפשר לעשות, אפשר לעשות. יש תמיד דרגות והשקעה ומסירות וחיבור ולימוד, וכל אחד יודע את זה גם קצת אפילו מעצמו בצורה פשוטה. אומר הרמב״ם, קיים את כל המצוות, רגיל, ברור, צריך קיים את כל המצוות וכו', אבל מצווה אחת, מתוך כל הריבוי של אתרי הגזה, אתה בטוח תמצא איזה מצווה אחת שאין, היא המצווה שלך. זהו, עם זה אתה זוכר לחיי העולם הבא. כלומר, אתה כאילו מצאת את האות שלך, את האות שלך בחיים, את האות שלך בתורה, את האות שלך במצוות, ואם מצאת את האות הזאת, אז מישהו שואל אותך, תגיד, מה המצווה שלך? ואתה שולף לו ישר ככה, אפילו באמצע הלילה, מתוך שינה, מה המצווה שלך? כאילו שהוא שאל אותו, מה אתה לחיי העולם הבא? הוא אומר לו, אני לא יודע. מה הוא אמר לו? צדקה? מה הוא אמר לו? מצווה צדקה נזדמנה לו דרך השלמות. זה המצווה שלי, זה. ואז בא המהר"ל ואומר, מה? איך הגעת לדבר כזה? אומר המהר"ל, ולא ידעתי מה ראיה מן המשנה שאמרה רצה לזכות ישראל, כי אין פירושו שלכך נתן להם מצוות הרבה, שאפילו באחת הוא זוכה. כבר המהר"ל אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה, נתן להם פה איזה, נתן להם פה ככה איזה שוק כזה לבחירה, שיוכלו, יהיה להם הרבה מה לבחור, ותבחר אחת תצליח. זה הזכות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. קשה לו מאוד עם ההסבר הזה, והוא מסביר, אבל פירושו כמשמעו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. אף על גב, שימו לב עכשיו לשאלה, אני זוכר שממש כאילו, לא יכול להגיד לכם באיזה שלב של החיים שלי, אבל בשלב מאוד צעיר, נראה לי ככה כזה, שיעור א' כזה, ב', לא יודע, באיזשהו שלב זה, לא הכרתי את כל זה, וזה היה לי קצת קשה, תמיד ידעתי את הממרה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא לזכות, ואז אמרתי לעצמי, רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לזכות אותנו? אז לתת הרבה או לתת מעט? מה אתם אומרים? כאילו, תן מעט, ואז בטוח שנזכה. מה, אתה בא, מביא לי עכשיו, אתה מביא לי תרי"ג מצוות, אתה אומר לי, זכות אותך. תן מעט ועל בטוח, ובזה אני אזכה. זה ממש ככה, משהו שהטריד את המחשבה שלי, מבחינת הרצון האלוקי, איך זה מסתדר? לזכות אותך ולתת לך כל כך הרבה משימות. זה לא כל כך, כן, תראה שאני בא פה וזה, אומר לכם, חבר'ה, ממש רוצה לזכות אתכם, יאללה, קדימה, בואו, תנקו את כל החדר אוכל, את כל הבית מדרש, כל הפנימיות, את כל הזה. זה לזכות אותנו, בוא תביא איזה משימה אחת, חדר אחד, בסדר, אני אנקה, אני אזכה זכות, אבל לא. זה לכאורה לא הגיוני. אז המהר"ל מרגיש בשאלה הזאת, והוא אומר, אף אגב שאתה אפשר שיהיה רובו עוונות, על ידי ריבוי מצוות, את השאלה, אתם שמתם לב, לא יודע אם הגעתם פה למקור הזה, אבל אם הגעתם, בטח שמתם לב, ואם לא, תשימו לב עכשיו. אומר המהר"ל, הוא מרגיש בעצמו בשאלה, הוא אומר, אף על גב, שעכשיו בינתיים יכול להיות שיהיה ריבוי עוונות במקום ריבוי מצוות. זאת אומרת, אתה רוצה לזכות, אתה נותן תרי"ג, אבל וואלה, אני לא מצליח לעשות תרי"ג, אז בינתיים יצא הפוך מה... אומר המהר"ל, מה בכך? הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לטובים. ומאחר שיותר זכות לטובים על ידי ריבוי מצוות, שאז יהיו שלמים בתרי"ג מצוות, רצה השם יתברך לזכות את הטובים. ואין להקשות, ייתן להם מעט. הנה המהר"ל ממש, זוכר ששמחתי פעם ראשונה שראיתי את זה, קפצתי משמחה שהוא שואל את השאלה שאני שאלתי את עצמי. ואין להקשות, ייתן להם מעט, ויהיה להם זכות שיש להם עתה בריבוי. דבר זה אין שייך לומר, כי הכל לפי המצוות שהאדם עושה. ואיך נאמר שייתן להם מעט ויזכו כאילו עשו הרבה? זה אי אפשר. ושהמצוות הוא השכר, הוא מה לנו אין לדוחק. קיצור, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא זה רוצה להיטיב. הוא רוצה להיטיב את כל הטוב שיש לו. הוא לא מסתפק במועט. הוא רוצה שנהיה הכי שלמים. ויש לו סבלנות גם אם זה ייקח זמן. כי המהר"ל שאל, רגע, תן מעט ויהיה... אז לתת מעט ולתת זכות הרבה, זה אי אפשר, זה לא עובד, כאילו אי אפשר. אתה לא יכול להגיד, תעשה מעט, תקבל כאילו עשית הרבה, זה לא כאילו, זה לא עובד בכאילו. אלא מה, תיתן מעט ויהיה גם זכות מעט, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק במועט. הוא רוצה לתת לך את המקסימום שלו. הוא רוצה, למה? הוא אומר, מה, אני מאמין בכם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאמין שאתם יכולים, ייקח קצת קשה, יהיה קצת לפעמים נפילות, בסדר, יש לי סבלנות. אבל בסוף אתם תגיעו, גם כל אדם יגיע לשלמות שלו וגם העולם יגיע לשלמות שלו. אז יש לי סבלנות, אבל אני רוצה לתת לכם את המקסימום שיש לי. לכן הוא נותן תרי"ג מצוות, כי זה המקסימום שהוא רוצה לתת. אז זה, קודם כל, סתם, מה המהר"ל מסביר? מאוד מאוד חשוב. עכשיו הוא חוזר לעניין שלו ואומר, ולא אמר רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. זה היה משמע שעושה את זה בשביל טובת ישראל. ואם הם אינם רוצים, היו יכולים לומר, לא הם ולא שכרן, שאין הדבר כן. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כלומר שיהיו זכאים, כי הוא יתברך צדיק וחפץ בצדיקים. אולי קשה לך שאם כן, על כל פנים המצוות הם לגזרה מן השם יתברך על האדם, למה לא נאמר שהמצוות הם גזרה, כמו מלך שגוזר על עמו גזרות, ומי מכריע לומר שהם לזכות את ישראל? והיה לנו אומר כי המצוות הם גזרות, ומניין לנו שדבר זה הם לזכות את ישראל. וזה אין קושייה. אז כל המהר"ל הבאתי בשביל המשפט האחרון, למרות שגם המשפטים הקודמים מאוד חשובים בפני עצמם. ושימו לב, אומר המהר"ל, על הדרך בעצם הוא מראה לך את מה שאנחנו יודעים כבר מתפארת ישראל, שלדעת המהר"ל המצוות הם גזרות. כמו שאמרנו קודם, המחלוקת עם הרמב״ם. הוא מביא שם את הרמב״ם ואת הרמב״ם, והוא חולק עליהם, אומר, המצוות הן גזרות. עכשיו, אומר המהר"ל, רגע, אם המצוות הן גזרות, אז למה אתה אומר לזכות את ישראל? זה כאילו לא מסתדר. גזרה לא מסתדרת עם לזכות. לזכות זה זכות, זה משהו. אומר המהר"ל, אין זה קושייה, והוא מסביר את זה. אני, מה שהבאתי את אני לא רוצה להיכנס עכשיו, זה בסוף אנחנו נשכח לגמרי מהנושא שלנו. שימו לב, אם כן, אני חוזר ככה על זה. אז אם כן, מה המחלוקת? הרמב״ם אומר, לזכות ישראל מצווה אחת מתוך התרי"ג, תזכה בה. בא הרמב״ן ואומר, בא המהר"ל ואומר, מה הוא ממש לא מתחיל להבין את הרמב״ם? איזה מין דבר זה? מה פתאום? זה ודאי לא ככה. לזכות ישראל... זה לתת להם מלא 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 מצוות. המצוות ההגדרה שלהם זה גזרות. נותן להם מלא מלא גזרות ורוצה שהם יקיימו הכל. לא שיבחרו אחד מתוך התרי"ג ואת השאר יעשו. קיימו את הכל. וגם אם זה ייקח זמן, לא אכפת לי שזה ייקח זמן. נחזור למחלוקת שאמרנו בהתחלה ואז לנושא שלנו. מה אמרנו? בשורש של המחלוקת בין הרמב״ם לבין... רמב"ן, מהר"ל. רמב"ם אומר, המצוות זה מעשים הנכונים בחיים שלנו למציאות החיים, למציאות החיים הנכונה, לכן מחפשים להם טעם. מהבחינה הזאת, לפי הרמב"ם, אם אתה עושה מצווה אחת, אתה עושה אותה בשלמות. נכון שיש עוד, אבל... יש הרבה בדיוק בגלל הדבר הזה, כולם קשורות כמובן, כן, תרי"ג מצוות הקשורות בה, אז ברור שכל מצווה בקשר פנימי ודאי קשורה גם לאחרות, אבל עדיין היא מציאות מסוימת אחת של תיקון העולם בצורה מסוימת. עכשיו, אם אני עכשיו מתחבר, אם עכשיו שורש הנשמה שלי זה לקיים את המצווה הזאת, אני דרך המצווה הזאת זה הצינור שלי לתיקון גם שלי וגם של העולם. כמובן אני עושה את שאר המצוות, עושה אותם כמו שאמרנו, כמו שצריך, קלה כבחמורה, אבל יש מצווה אחת שהיא שורש נשמתי עד הסוף. אומר המהר"ל, המצוות זה גזרות. אם זה גזרות, אז כמה שיותר גזרות של המלך לעשות, זה יותר טוב. אם המצוות זה גזרות, אז עדיף כמה שיותר. אתה מחובר, הרי מה זה הגזרות? הגזרות זה חיבור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה, והוא, זה רצון שלו. אנחנו לא מבינים מה זה, למה זה. כמה שיותר לעשות את הרצון שלו, ככה זה יותר טוב. וזה שורש המחוקת העמוק שנמצא פה בין הרמב״ם שאומר דבר כל כך קיצוני שתבחר מצווה אחת ותעשה אותה בשלמות ולכן נתנו כל כך הרבה לבין המהר"ל שממש מוריד את זה ככה על פניו ואומר משהו בדיוק הפוך, אומר רצה לזכות, לזכות זה גזרות, זה לעשות הרבה גזרות, אז הוא צריך להסביר איך גזרות מסתדר עם המילה לזכות, אבל בסדר, זה הוא מסביר, זה לא הסיפור, אבל הסיפור הוא שלזכות ולעשות הרבה דברים. להפך, המהר"ל אומר, אולי תן מעט, וזה אומר, לא, אני הולך עד הסוף, על המקסימום, צריך שתקיים את כל המצוות. וגם אם בהתחלה יהיה לך קשה, ואתה טיפול קצת, ובהתחלה לא תצליח, לא אכפת לי, אני יש סבלנות, אני הולך איתך עד 120, אתה בסוף תקיים הכל. ואם לא בעולם הזה, לא עלינו, אז כל מיני, קצת, הנפש קצת תסתדר, ואתה בסוף תגיע לתיקון שלך, אתה עשה הכל. צריך להתגלגל, לא להתגלגל, לא משנה, אתה תעשה הכל, והעולם גם יעשה הכל, כי זאת האמת, לעשות כמה שיותר מגזרותיו יתברך. אז אם אכן זה שורש של המחלוקת, גם בטעמי המצוות, גם מצוות האמונה, וגם פה בין הרמב״ם למהר"ל, אז אולי זה יכול להסביר גם את המחלוקת אצלנו. כי מי שאומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה, כמו הר"ן, זוכרים את הביטוי של הר"ן, תחילת הדברים, הר"ן אמר, כל העוסק במלאכתו של מקום, פטור מלעשות מלאכה אחרת. אתה עכשיו עסוק במצווה הזאת. כן? הייתי אומר, על פי הכיוון של הרמב״ם, תמיד זה בעיה להגיד שמחלוקת תנאים, היא כאילו המחלוקת שאחר כך מופיעה בראשונים ובאחרונים. אבל השורש של הדברים, הפנימיות של הדברים, מי שאומר שעוסק במצווה פטור לגמרי מהמצווה השנייה, ולא צריך אפילו להתאמץ גם אם זה אפשרי. אז הוא אומר, באמת אתה דרך המצווה הזאת קונה את כל עולמך גם האישי, גם מתקן את העולם, ולכן אין אתה עכשיו, מצוות האחרות מבחינתך לא קיימות בכלל, אין לך שום לחץ. אין לך לחץ עכשיו לעשות את הדבר, גם את הדבר הבא, את הגזרה הבאה, להרוויח עוד משהו. אני לא מרוויח שום דבר, הפוך, אני מפסיד. כי אם אני עכשיו עוסק במלאכתו של מקום בדבר מסוים, אז אני צריך להיות כל כולי בדבר הזה. להשקיע עכשיו עוד יותר, איך הרמב"ם אמר. עכשיו, לא שכל מצווה כזאת היא המצווה הזאת, כמו בוא נעשה פה קצת סדר, זה לא שבהכרח אתה עושה עכשיו את המצווה שהיא מה שנקרא שורש נשמתך, וכולי, כן? זה בסוף, ההשפעה של זה היא השפעה על כל מצווה. שכל מצווה, ברגע שאתה עוסק בה, יש לך מצווה אחת שהיא האות שלך וכולי וכולי, טוב, זה בכלל לגמרי. אבל זה ממשיך גם בכלל על הקיום. כשאתה עוסק עכשיו במשהו, זה עכשיו התיקון שלך. לא מעניין אותך שום דבר אחר, אתה כולך בזה וזהו. אבל אם אתה הולך כמו הריטב"א, אז הריטב"א, כמו שראינו, נקודת המוצא שלו היא בדיוק הפוכה. נקודת המוצא של הריטב"א, הוא אומר, מה? למה שיהיה פטור? הוא יכול את שתיהם. טיפה מאמץ, לא משהו, זה ממש לא זה משהו שכולם מסכימים שזה יפגע במצווה הראשונה ממש, ובגלל זה אולי תיפגע ולא יעשה את זה כמו שצריך. אבל הדיונים הם ידועים, כן? נמצא בשעת החנייה, הוא הולך פדיון שבועים, יש לו מספיק שעות שינה בלילה, תקניות, ובמרחק של כמה, ממש כמה דקות, יש סוכר, רק לקפוץ שנייה, ללכת, להיכנס, לאכול כזית, לברך, לחזור. לא תיפגע המצווה, לא ייפגעו השעות שינה, הכל בסדר. הכל בסדר, אתה יכול לקיים. לא. הר"ן כנראה יגיד לו, אפשר אולי ככה לדייק קצת במאירי, קצת איך ללמוד את המאירי, יש שם הצדדים, אבל אומר לו, לא, אל תלך. אתה לא צריך ללכת, אתה עכשיו פה, אתה, המחשבות שלך מרוכזות, אתה חושב על מחר, איך בדיוק אני אבדה את השבועים, מתי אני אגיע, וכמה כסף, אתה שם, הראש שלך שם, איפה שליבו של האדם, מחשבותיו של האדם נמצאות, שם הוא נמצא, אין עכשיו, אתה תלך, תשב בסוכה, זה יהיה משהו חיצוני לחלוטין, זה יהיה סתם סמן וי, זה לא, אתה עכשיו תהיה בזה, עד הסוף תהיה בזה. והריטב"א אומר לו, לא, למה שיהיה בזה? הוא עכשיו בזה, מחר הוא יקום בבוקר, ילך לפדיון שבועים, עכשיו הוא הולך כמה דקות, מקיים את המצווה וחוזר, הרוויח עוד גזרה, הרוויח עוד מצווה לעשות, אז למה לא? זה לכאורה נראה שורש המחלוקת, וסתם בהקשר הזה, שני המקורות האחרונים שיש פה, הם מחזקים קצת את ה... לא שאנחנו מכריעים פה בעניין חלילה במחלוקת. תמיד יש איזה, יכול להיות לגיטימי להגיד שיש למישהו איזה חיבור לאחת הדעות, זה בסדר בלימוד להגיד את זה, בלי חלילה לבטל את הדעה השנייה. אז אני, יש לי קצת חיבור לדעה הזאת שהעוסק במצווה, הוא פטור מן המצווה לגמרי, כי באמת זה מאוד התחבר, מה שבאנו פה, הדברים מאוד מפורסמים של אפרופו נכסי צום ברזל, כן, שלנו שניים פה היום, כאילו, הדברים של בכל דרכיך דאהו של הרב קוק, באמת דברים כאילו מוסר אביך, זה ממש מישהו אומר לך מוסר אביך בכל דרכיך דאהו, אין מצב שאתה לא שולף לו את הפסקה ואומר לו, כן, פרק זה, פסקה הזאת, בטח, בכל דרכיך דאהו וכו'. מה אומר שם הרב קוק? פרק ב', פסקה ב', צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כשהוא עוסק בתפילה, יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני התפילה, וכוונה רצויה באמונת הלב. ולא יבקש את הידיעה בעניינים אחרים. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא. הוא בא עם צענה ולא במקום אחר. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא ביותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטב. ובזה הוא יודע אותו יתברך ולא באופן אחר. כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. וכן כשהוא עסוק בגמח להיטיב לחברו, יבקש את הקדוש ברוך הוא בעמקת עצה איך להיטיב לו טובה, גדולה, גונה וקיימת. וכן בכל הדברים שהוא עושה, ופה זה... למה זה נכסי צום ברזל מאוד מאוד קריטיים לחבר'ה שאחרי כמה שנים של לימוד תורה יוצאים לחיים, וגם בתוך הישיבה יש להם את השירות הצבאי ועוד פה ושם דברים שעושים, באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך. וכשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, נמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. אז הוא מסביר שהבית זה בתוך, בכל דרכיך, בתוך דרכיך דאהו, וכל מה שאתה עושה, עכשיו אתה שם, תהיה שם לגמרי. לא שאתה נמצא שם, ואתה עכשיו לחוץ על למה אתה לא במקום אחר. כן? אין עקרונית, ככה אמור להיות. רק מה, רב קוק לא הכיר את הפלאפון, אז מבחינתו, אין דבר בעולם שהוא לא לכבודו יתברך, כמו לא חשב שיש, יכול להיות שיש רגעים כאלה בחיים, שאנשים עושים דברים שהם לא לכבודו יתברך, אלא הם סתם מבטלים את הזמן ככה בדברי הוואי שפורחים והולכים. אבל כאילו באמת אדם, אגב זה ממש לא כזה קשה כאילו בחיים, כי באמת יש כל כך הרבה דברים משמעותיים לעשות, אז בסדר, אז בישיבה זה קצת יותר מאתגר, כי זה יום שלם של לימוד תורה ותפילה, ורק הדברים האלה, וקצת חסדים, כן, קצת עזרה לכלל בדברים שצריך. אבל בחיים, כאילו מה, אדם יש לו משפחה, הוא הולך, עובד, חוזר הביתה, יש לו זוגיות, יש לו ילדים, יש לו לימוד תורה, תפילה, חסד, כאילו מה, איפה נשאר לו זמן לפלאפון בכלל ולכל השטויות האלה, כאילו... אין, לא נשאר זמן, פשוט הוא, גם ככה הזמן לא מספיק לדברים שאתה, הדברים החשובים שאתה צריך, אז מאיפה עוד יהיה לך זמן בכלל לכל מיני דברים שהם לא חשובים. אבל בתוך הדברים החשובים, פה יש כל מיני תסכולים. אתה יכול עכשיו להיות עם הילדים שלך, ואת במחילה, כן, ילדים קטנים, טיטולים, וזה, ואוכל, וכל מיני דברים, ומקלחות, וכל... ואתה יכול בפנים להגיד, נו, נו, יאללה, מתי ייגמר כבר? נו, אני... בשביל טוב, בשביל... כי אתה רוצה תורה, אתה רוצה משהו חשוב. אבל אז הילדים שלך מרגישים שאתה לא באמת רוצה להיות איתם. וילדים, תדעו לכם, גם מגיל אפס, הם מרגישים את מה שיש לך פה בפנים. איך זה עובד? לא יודע. אבל יש להם חיישנים מטורפים. מטורפים. כאילו, אם אתה לא איתם באמת, אז הם שגו אותך. והם יפקו, והם זה, כי הם מרגישים שאתה לא איתם. אתה רוצה להיות עכשיו במקום אחר. וטוב, אתה עכשיו פה, אין מה לעשות. אשתך לא פה, או שאשתך כן פה, אבל גם אתה פה. זה מה שעכשיו ביחד הזה, אתה עכשיו עושה את זה, לא משנה. אתה עכשיו בזה. אתה תהיה כולך בזה עכשיו. זה עכשיו המצווה שלך, זה עכשיו השליחות שלך, זה הקדוש ברוך הוא פה איתך לגמרי. תחשוב איך אני מחליף את הטיטול הכי נא, הכי טוב, הכי נעים, הכי נקי, הכי... הכל הכי הכי. גמרת את המשימה הזאת, גמרנו ברוך השם, לא יודע מה, אחו לישון, זהו, משימה הבאה. אתה עכשיו עם אשתך, תהיה עם אשתך. תחשוב על הזמן, תחשבו ביחד על הזמן שאתם, חשוב לכם להיות ביחד. היום, אתם יודעים, פעם, אתם יודעים, בזמננו, היה סדר ערב עם חברותה בבית, היה סדר ערב עם חברותה בבית. מתקופה לא ארוכה אחרי החתונה, היה בא חברותה, ושמונה וחצי עד עשר, ושבים ללמוד. היום, כאילו, הזוגות הצעירים מסתכלים עליך, כאילו, פותחים עליך עיניים כאלה, כאילו, מה אישה, כאילו, איך זה מסתדר, איך בכלל, טוב, לא יודע, לא אתכם שהיום צריך להביא חברותה הביתה. אבל לימוד תורה בבית לא פטורים ממנו. זה לא שאתה הגעת הביתה, אברך בשש בערב, עכשיו עד 11 בלילה, 12 בלילה, אתה עם... בסדר, זוגיות, חשוב, נקי יהיה לביתו, גם שנה ראשונה, הכל בסדר, אבל... קיצור, זה לא עבודות הבית, אתה שם יד, הכל בסדר. אז סתם, אומר, ברור, יש משימות, יש דברים חשובים, משמעותיים לעשות, מה שאתה עושה, תהיה שם לגמרי. וזה עבודה לא קלה. אגב, וזה גם, זה העבודה עצמה, העבודה, זה לא שאתה כל היום עבודה, נגיד שאתה כבר ברוך השם, אתה בן תורה, גמרת ישיבת הסדר, התחברת לתורה, תמיד חכם בעל הבית, מחכה, שואף כל היום, מחכה לערב, ללימוד תורה של אחרי הצהריים, ערב, זה מצוין, אבל זה לא שכל היום אתה מחכה רק שהיום ייגמר. אתה עכשיו בעבודה, אתה עכשיו בעבודה בשליחות, כל אדם בעבודה הוא בשליחות. תעשה את העבודה הכי ישר, הכי, הכי, הכי מקצועי, הכי אנושי, הכי הכל. כי עכשיו אתה שם. וזה עכשיו המשימה שלך. זה בגלל פרנסה, אתה יכול לראות את זה יותר גבוה מפרנסה. זה לא רק, גם פרנסה היא דבר מעולה. זה לא רק פרנסה, אתה מיישב את הארץ, בונה דברים. כל אחד, לא משנה מה הוא עושה, הוא עושה דברים. אז אתה שם, אתה עושה את זה הכי טוב. בלי מצפון כל הזמן, למה אני לא במקום אחר. יש שאלה אחרת, איך מחלקים את הזמן ביום, כמה עושים שעות נוספות, כמה עושים על כסף וכמה עושים על ערכים אחרים, זו שאלה אחרת. אבל אחרי שהחלטת מה אתה עושה, תהיה לגמרי שם. זה משימה באמת, אני אומר, זה לא סתם נכסי צום ברזל שלהכיר את הבכות דרכי הדאהו, אלא זה להכיר ולקיים, לחיות את זה, לבצע את זה, לחיות ככה, זה באמת... זה חיים, חבל הזמן, זה חיים מדהימים, זה חיים באמת שהם ממש הרבה יותר יציבים, רגועים, שמחים. אתה, בכל דבר שאתה עושה, אתה בטוח בו, אתה שמח בו, אתה עושה את זה בצורה טובה. על כל פנים, למה הבאתי את זה? כי באמת זה מזכיר את הדברים של הדעה הזאת שאומרת, אתה עכשיו עוסק במצווה, אתה עכשיו במצווה הזאת, תורה לא חייבה אותך עכשיו להיות בלחץ עכשיו לקיים עוד אחת. אתה פטור, פטור לגמרי, כי אתה עסוק במלאכתו של מקום, והתורה לא חייבה אותך לקיים שתיהם, מול הדעה השנייה, שכמובן לא רואה את זה ככה, וכמו שראינו, כמובן יש בזה אמת, אמת גדולה, בהבנה של המצוות האלוקיות, הגזרות האלוקיות, שכל מעשה אלוקי, יש לו השפעה מאוד גדולה, הוא משפיע על הנפש, כמו שמשמע מהרמב"ן, שזה מרומם את האדם, וגם אם לא, כמו שהמהר"ל אומר, שזה פשוט כביכול גזרה בלי טעם. זה לא בלי טעם באמת, זה טעם אלוקי שאנחנו לא מבינים אותו, אבל הוא ודאי פועל, והוא ודאי מרומם אותנו, ולכן מובן הדברים האלה של הריטב"א שאומר, מה, למה לא לעשות שתיים? אם אפשר לעשות שתיים, למה לא לעשות שתיים? יש רצון באמת אמיתי, נורמלי, בריא, ללחץ הזה, להספק ולרצון, ופה הוא באמת הלכתית, כן, באמת, לך, תעשה את שניהם וזה בסדר, אחד לא יפגע בשני, זה כמובן לא סותר את לא קשור לדברים של הרב קוק, דברים של הרב קוק קצת מחזקים את הדעה ההיא, אבל הם כמובן לא סותרים את הדעה הזאת, על כל פנים, בסדר, מחשבה, הצעה פשוטה, כדי לנסות להבין באמת את שורשי המחלוקת היסודית והמשמעותית הזאת, בעזרת השם, שיהיה... כן, 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 חילה. כותב משפט מאוד מתומצת, ואפילו בשעת הנהייתה. כן, אבל אני אזהר, כי הרמב״ם הוא ביד החזקה, זה רמב״ם פוסק, ויש לו את השיקולים שלו, ואני לא אבעל מזה, נגיד ככה, אני לא אבעל מזה אם אני אמצא שהרמב״ם סובר כמו השיטה של הריטב"א. כי זה הלכה, וזה מה שיצא לו מזה. נכון, לא, אתה צודק, לא הזכרתי, הבאתי את הרמב״ם, לא דיברתי עליו, כי באמת האחרונים דנים, הרמב״ם אומר שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, בין ביום ובין בלילה, אתה יכול להגיד שמזה שהוא לא אמר כלום, אז תימן שהם פטורים, הם פטורים, גם רשי אומר, ואפילו בשעת חנייתן. זהו, כדרכו של רשי, פשטן אומר בשעת חנייתן, לא אומר שום דבר, יכול להבין, אם הוא לא אמר כלום, אז הוא אמר פטורים. זהו, לא התחיל, אחרי זה היה אומר, ככה, ככה, ככה. אם הוא אמר פטורים, ואם הוא אמר פטורים גם הרמב״ם, אז כנראה שזה ככה. ושוב, אני אזהר, לא בגלל שאני מכיר את הרמב״ם, מי מצוות האמונה ומי מורה נבוכים, ומי זה ומי זה, אני אבוא ויגיד. אני אזהר, כי יש יד חזקה ויש מורה נבוכים. נכון שבהסתברות זה כן ודאי יהיה יותר מתחבר, אם זה יהיה, אבל זה לא יהיה סתירה גם אם זה יהיה אחרת. כן, אם יש עוד משהו, סליחה, אם רוצים להעיר, שואל, דיברנו קצת ככה ברצף, תרגישו נוח לדבר גם כשהמבנה הוא כזה, בסדר? פשוט היה ככה, יש דעות כידוע לכאן ולכאן.